גיטין, דף חפבב, מתחילים בעזרת השם, במשנה. סופר שתפקידו לכתוב גיטין. יכול להיות, באמצע שהוא כותב גט, בא אליו איזה אחד שמאוד ממהר, ומבקש, יש לך בשבילי איזה גט, אני צריך תוך כמה דקות, אני מאוד ממהר. והסופר אומר לו, תמתין, אני כעת באמצע לכתוב גט, אולי אפילו יש לי אחר כך עוד גט שאני צריך לכתוב, זה ייקח קצת זמן. הרבה פעמים הסופר הזה יושב בבית, ואין לו מה לעשות, כי ברוך השם, אף אחד לא מזמין אצלו גט. והוא אומר לעצמו, יש לי עכשיו זמן, למה שאני לא אכתוב מה שאפשר לכתוב, כדי שיהיה מוכן. אם יבואו אליי אנשים, אני אוכל לתת להם כבר, לפחות חלק, כבר יהיה מוכן, אני רק אצטרך להשלים ולכתוב כמה דברים, והם יוכלו לקחת את זה במהירות. האם זה מותר? התשובה היא, תלוי את מי הוא ישאל. אם הוא ילך לשאול את רבי אלעזר בן שמוע, רבי אלעזר בן שמוע יאמר לו, בשום פנים ואופן, אתה לא יכול לכתוב את כל הגט. מעיקר דין תורה, כשהתורה אומרת וכתב לה, שצריך לכתוב ספר קריטות, לה, דורשים שזה מלמד שהגט צריך לכתב לשמה, של האישה המתגרשת, ולכן את העיקר גילויו של הגט, אתה לא יכול לכתוב מראש. אתה חייב לכתוב את זה לשמה, אתה צריך לדעת לשם מי אתה כותב. ואם תשאל, רגע, ואולי וכתב לה נאמר בכלל על החתימות, שהחתימות צריכות להיחתם לשמה, יאמר לך רבי אלעזר, אם תשאל אותי, לא צריך מהתורה חתימות על הגט. מה, תיתן גט בלי עדים? לא, צריך עדים. העדים יעידו איך מסרו את הגט, עדי המסירה. אבל לידי החתימה זה בסך הכל תקנה של חכמים, זה לא מעיקר דין תורה. ומוכח שכשהתורה כותבת וכתב לה, לשמה, היא מתכוונת לעיקר גילויו של הגט, לכתיבה עצמה של הגט. ומה זה עיקר גילויו של הגט? יש בגט שני חלקים, יש את הטופס, שזה הנוסח הקבוע, שהוא גם לא עיקר גילויו של הגט, זה הנוסח שכותבים. ויש את התורף, שזה עיקר גילויו של הגט, שזה שמם, מקומם, הזמן, ושמואל מוסיף גם, הרי את מותרת לכל אדם. הדברים האלה חייבים לכתוב אותם לשמה. לכן, לפי רבי אלעזר, היינו צריכים מדרבנן לאסור אפילו לכתוב את התופס, כדי שלא יבוא לכתוב את התורף. זה מה שרבי אלעזר היה אמור לענות. בכל זאת, מפני התקנה, הגמרא תביא שני הסברים לפי רבי אלעזר על איזה תקנה מדובר, התירו לכתוב את הטופס מראש, אפילו שלא לשמה, הוא לא יודע אפילו בשביל מי הוא כותב את זה. הכותב תופסי גיטין, את הטופס הוא יכול לכתוב, אבל את התורף לא. את זה הוא צריך שיניח. את מקום כתיבת שם האיש, ומקום כתיבת שם האישה, ומקום הזמן שהיה הגט. זה לעניין גיטין. מה לעניין שטרות אחרים? יש למשל שטר שהלווה כותב למלווה שנותן לו כסף בהלוואה. האם אפשר להכין את זה מראש? כשהוא מכין שטרי מלווה, לפי דעת התנא הראשון, ו... שמואל מעמיד את דברי התנא הראשון כאן של המשנה, שזה בעצם רבי אלעזר, רבי אלעזר בן שמוע, הוא סובר שגם בשטרי מלווה אפשר לכתוב את הטופס, אבל צריך שיניח, ישאיר פנוי מקום שם המלווה ומקום שם הלווה, מקום סכום המעות, מקום הזמן. וכן, כשהוא מכין שטרי מכירה, שטרי מיקח, מוכר שדה או מוכר איזה קרקע, צריך שהסופר, כשהוא מכין את השטרות מראש, יניח מקום שם הלוקח, הקונה, מקום שם המוכר, ומקום סכום המעות, כמה הם בעצם סיכמו תשלום על על הקרקע, ומקום השדה ומקום הזמן. כל זה מפני התקנה. הגמרא תסביר שני הסברים, אם אנחנו מעמידים שהתנא הראשון קם במשנה, זה רבי אלעזר בן שמוע, על איזה תקנה מדובר. יש הסבר נוסף, ואולי נפתח בצורה אחרת. אם הסופר יבוא לשאול את רבי מאיר בעל הנס, תגיד, כבוד הרב, האם אני יכול בזמן הפנוי שיש לי להכין איזה חלק מסוים בשטר של הגט שיהיה מוכן לעת מצוא, לפעמים בזמנים של לחץ, יהיה כבר לפחות חלק מוכן? מה יאמר לו רבי מאיר בעל הנס? לפי דעתי, אתה יכול לכתוב את כל הגט. עיקר מה שהתורה כותבת וכתב לה שצריך שיהיה לשמה, זה החתימות של העדים. שאר הגט, מעיקר דין תורה, אתה יכול לכתוב, להכין את הכל מראש. אפילו את התורף, מעיקר דין תורה, גם את התורף אתה יכול לכתוב מראש, לפי רבי מאיר. רק מה? את החתימות כמובן, זה חייבים לחתום לשמה. כי עדי חתימה הם עיקר הקריטות, הם קרטי, לפי רבי מאיר. ובכל זאת, מפני התקנה, וגם כאן, גם לפי רבי מאיר, יש שני הסברים אחרים לבאר על איזה תקנה מדובר. אז הכותב תופסי גיטין שלא יכתוב גם את השמות וגם את עיקר גילויו של של השטר. צריך שיניח, לפי דעת רבי מאיר בעיקרון גם את זה היו מעיקר דין תורה יכולים לכתוב, רק מדרבנן פני התקנה צריך שישיר ריק את מקום כתיבת שם האיש ומקום כתיבת שם האישה ומקום הזמן שיהיה בו הגירושין. זה מדובר על שטרות של גט. וכן, כשהוא מכין שטרי מלווה, שהלווה כותב למלווה שנותן לו כסף, צריך שיניח מקום שם המלווה, מקום שם הלווה, מקום סכום המעות ומקום הזמן. אותו דבר כשהוא מכין שטרי מקח, שטרי מכירה, צריך שיניח מקום הקונה, מקום שם הלוקח, ומקום שם המוכר, מקום סכום המעות, מקום שם התיאור השדה ומקום הזמן, מפני התקנה. אם כן, החלק הראשון של המשנה, שזה התנא הראשון של המשנה, יש דעות שסוברים שזה רבי אלעזר בן שמוע, ולפי הדעות האלה ביארנו בהסבר הראשון את המשנה, שהתקנה היא עצם זה שהתירו לכתוב את הטופס, ולא חושבים שם יבוא לכתוב גם את התורף, ויש שני סיבות, שתי טעמים, מה פורש מפני התקנה לפי רבי אלעזר בן שמוע. לפי ההסבר השני, שהחלק הראשון של המשנה זה לפי דעת רבי מאיר, אז מפני התקנה זה בדיוק הפוך. אנחנו היינו אומרים שיכתוב אפילו את התורף מראש. מפני התקנה תקנו שאת התורף לא יכתוב מראש, אלא ישיר פנוי את הפרטים האלה, ומלא אותם רק מתי שיבואו אליו בפועל לכתוב את הגט. דעה שנייה, רבי יהודה, הוא פוסל תפסי שטרות שהכינו מראש, אפילו אם יניח את המקומות האלה ריקים. באיזה שטרות מדובר? בכולם. גט, הלוואה ומחירה. רבי אלעזר מחלק. רגע, מה רבי אלעזר? איזה רבי אלעזר זה? רבי אלעזר בן שמוע? הרי אמרנו ששמואל ועוד, רבי יונתן, סוברים שהתנא הראשון במשנה זה רבי אלעזר בן שמוע, אז איך הגיע פה עוד פעם רבי אלעזר, והוא מביא עוד דעה אחרת? זה גמר מעמידה לפי זה שיש שני תלמידים שכל אחד מהם הייתה לו דעה אחרת, מה הייתה דעת רבו רבי אלעזר. תרי תנאי ואליבא דרבי אלעזר. בכל אופן, לפי התנא השני בדברי רבי אלעזר, הוא מחלק, הוא מכשיר בשאר שטרות, בכולן, בשטרות האחרות, שטר הלוואה, שטר מחירה, אתה יכול לכתוב את הטופס ולהשאיר מקומות ריקים את התורף. חוץ מגיטי נשים, שגם אם הוא כתב רק את הטופס פסול, שמה יכתוב גם את התורף. כתיבת תורף שלא לשמה פסולה מהתורה, שנאמר וכתב לה, שזה צריך להיות לשמה. שמואל סובר שהדעה של התנא הראשון זה דעת רבי אלעזר. ולפי זה הוא מעמיד ואומר, אמר רבי יהודה אמר בשם שמואל, מה שאמרנו בתחילת המשנה, מה שצריך לשייר כשכותב הסופר תופסי גיטין, צריך להוסיף ולשייר שיניח אף את מקום כתיבת המילים הרי את מותרת לכל אדם, שזה חלק מהתורף של השטר. ומוסיף שמואל ואומר, התנא הראשון במשנה שלנו זה רבי אלעזר היא. דאמר שהחתימות שהעדים חותמים על הגט זה לא מהתורה. מהתורה לא צריכים לחתום על הגט, זה רק תקנה של חכמים. ומה שהתורה אומרת וכתב לה, זה נאמר על הכתיבה של התורף של השטר. ומי הם העדים שמעידים על הגט? עדי המסירה. הם קורטין את עיקר הגט. ולכן, את התורף בעינן שהכתיבה תהיה לשמה. כי מה שכתוב וכתב לה, שדורשים לשמה, מדבר על כתיבת הגט. ועיקר הגט זה שם האיש, האישה, הזמן, הרי את מותרת לכל אדם, שכל אלה צריכים להיכתב לשמה. זה לא פעם ראשונה, מי שבאמת עוקב, ששמואל מעמיד משנה שהיא כמו דעת רבי אלעזר. אלא זה כבר פעם שלישית. פעם ראשונה היה המשנה שמדברת על אחד שכותב גט על מחובר לקרקע, למשל על עלה גדול, הוא בא לכתוב על זה גט. שם המשנה מצד אחד אומרת, אין כותבים במחובר, ואז כתוב שאם כתבו במחובר וכולי יקשר, ושמואל העמיד שם את המשנה כמו דעת רבי אלעזר. שאין כותבין לכתחילה אפילו לא את הטופס כשזה מחובר, שמה יבוא לכתוב גם את התורף, והרי אסור לכתוב במחובר, מכיוון שכתוב וכתב לספר קריטות ונתן בידה, דיינו שצריך להיות סמוך לכתיבה הנתינה, ולא שזה מחוסר קציצה שאחרי הכתיבה הוא גם יקצוץ ורק אז ייתן, אבל זה דווקא נאמר על מה שמעכב בכתיבה, שזה התורף, אבל אומרת המשנה לכתחילה לא יכתוב אפילו לא את התופס, שמה יבוא לכתוב גם את התורף. ושמואל מעמיד שם את המשנה כמו דעת רבי אלעזר. בפעם השנייה ששמואל מעמיד משנה כמו רבי אלעזר, זה מה שכתוב שהכל כשרין לכתוב את הגט, אפילו אחד שהוא לא בן דעת, ומעמיד שמואל את המשנה הזאת כמו רבי אלעזר. ועכשיו פעם שלישית זה המשנה שלנו, שהכותב תופסי גיטין צריך לשייר את התורף. למה צריך לומר שלוש פעמים להעמיד את המשנה כמו רבי אלעזר? אומרת הגמרא, הוא צריכה. שמואל היה צריך בכל פעם במיוחד להעמיד את המשנה כמו רבי אלעזר. ולא היינו לומדים ממקום אחד למקום אחר. דיאשמין הנח כמה הייתה, כי אם הוא היה אומר את זה רק לגבי אין כותבים במחובר, הייתי סבור בהי יהודאיקה לאוקמה כרבי אלעזר, רק את המשנה ההיא צריך להעמיד כמו רבי אלעזר. כי בתחילת המשנה דקטני אין כותבים במחובר, ואחרי זה בהמשך קטני שאם כתבו במחובר כשר. מכיוון שיש כאן דברים שהם נראים סותרים, שמואל היה מוכרח להעמיד את המשנה כמו רבי אלעזר, ולבאר שלכתחילה לא כותבים את התופס במחובר, שמי יכתוב גם את התורף, ובדיעבד אם הוא כתב רק את התופס במחובר כשר. אבל סייפה, המשנה של הכל כותבים את הגט, אפילו אלה שהם אינם בני דת, דקטני, אין קיום הגט אלא בחותמיו. וואה. זאת אומרת שעיקר פה זה החתימות של העדים, זה קצת מגלה שהמשנה היא כמו דעת רבי מאיר, שעדי החתימה הם אלה שקורטים. אולי פה שמואל יודע שהמשנה היא כמו רבי מאיר. אימה כרבי מאיר הידה אמר עדי חתימה קרתי. לכן שמואל צריך להשמיע לנו שגם המשנה הזאת היא כמו רבי אלעזר. ומה שנאמר, שאפילו אדם שאין בו דת יכול לכתוב את הגט, הכל כשרים לכתוב את הגט, זה בתנאי שהוא כותב רק את הטופס, אבל הוא משייר את הטורף. ככה מעמיד שמואל. וישמיעינן בהאי, אם היינו משמיעים, אם שמואל היה משמיע במשנה הזאת שהכל כשרים לכתוב את הגט, שהמשנה היא כמו דת רבי אלעזר, היינו סבורים, היינה מעיקה לאוקמה, גם את המשנה היא אפשר להעמיד כרבי אלעזר, ולומר שהוא כותב רק את הטופס. אבל את המשנה שלנו, אימה, הייתי אומר, איך אתה מעמיד את תחילת המשנה כמו רבי אלעזר? מדי סייפה רבי אלעזר הווי, כיוון שבחלק האחרון במשנה, רבי אלעזר אומר את דעתו בצורה מפורשת, שבגיטי נשים אסור לכתוב אפילו לא את הטופס, ורק בשאר שטרות אפשר לכתוב את הטופס. הייתי אומר, כנראה רישא לאו רבי אלעזר, שהטענה הראשון זה כנראה לא רבי אלעזר, צריכה, לכן שמואל היה צריך לחדש, שגם המשנה שלנו, התנא הראשון, זה רבי אלעזר, וכמו שהגמרא מביאה בהמשך, שיש ויכוח בין תנאים, מה דעתו של רבי אלעזר? התנא הראשון סובר שדעתו של רבי אלעזר, שאפשר לכתוב את כל השטרות, רק את הטופס, ולא את הטורף, והדעה השנייה בדעת רבי אלעזר, שזה נאמר דווקא בשאר שטרות, אבל בגיטי נשים אסור לכתוב אפילו לא את הטופס. התנא הראשון, שאנחנו מעמידים אותו בינתיים, שזה רבי אלעזר בן שמוע, וכמו שכבר אמרנו במשנה עצמה, שבהמשך מעמידים את זה גם כמו רבי מאיר, יש דעה שמעמידה את זה כמו דעת רבי מאיר, חזקיה. הוא מעמיד את הדעה הראשונה במשנה כדעת רבי מאיר. אבל בכל אופן צריך לברר, כשהתנא כאן אומר שמותר לכתוב את הטופס, ואסור לכתוב את הטורף, מפני התקנה. מהי תקנה? על איזה תקנה מדובר? אז כמו שכבר אמרנו במשנה, ונאמר את זה עכשיו שוב, בעצם יש כאן ארבעה הסברים. שני הסברים מה פירוש מפני התקנה לפי דעת רבי אלעזר, ושני הסברים מה פירוש מפני התקנה, בהמשך כשנביא דעת רבי מאיר, לפי דעת רבי מאיר. וכבר נאמר שאלה שמסבירים שמפני התקנה זה לפי דעת רבי אלעזר, בכל מקרה ההסבר יהיה שלפי רבי אלעזר היה אמור להיות שאפילו את הטופס יהיה אסור להכין. כי הרי וכתב לה נאמר על הטורף שחייב להיות לשמה, ואם יכתבו את הטופס מראש, אולי יבואו גם לכתוב את הטורף. הסיבה שהכשירו לכתוב את הטופס, הסיבה שהתירו לכתוב את הטופס, זה מפני התקנה. לעומת זאת, אם אנחנו מעמידים את התנא הראשון במשנה, שהוא כמו רבי מאיר, אז מפני התקנה זה הפוך. כי לפי רבי מאיר היה אמור להיות מותר לכתוב אפילו את הטורף, כי הרי העיקר כאן זה החתימות. והטורף היה אמור להיות כתוב, היה אמור להיות מותר לכתוב אותו אפילו מראש, כי הוא לא צריך להיות כתוב מעיקר דין תורה לשמה. והתקנה היא למה אסרו לכתוב את הטורף. זה מפני התקנה לפי רבי מאיר. ועל זה גם יש שני הסברים. אבל קודם כל נפתח בהסבר הראשון, איך שהם מבארים מה מפני התקנה לפי דעת, איך שמאמינים שהתנא הראשון זה דעתו של רבי אלעזר. אמר רבי יונתן, הטעם שהתירו לכתוב את הטופסי גיטין שלא לשמה, ולא חוששים שמה אם נתיר לכתוב את הטופס, יבוא גם לכתוב את הטורף, מפני תקנת סופר. וכמו שאמרנו, כמו שהעמיד שמואל, התנא של המשנה שלנו זה רבי אלעזר היא. דאמר, עדי מסירה קרתי, ולכן אי אפשר לומר שבכתב לה נאמר על החתימה של העדים, כי החתימה של העדים זה רק תקנת רבנן, וכשהתורה כותבת וכתב לה, היא מתכוונת לכתיבה עצמה שצריכה להיות לשמה. ובדין הוא, כיוון שכתיבת הגט, התורף צריך להיות לשמה, מעיקר הדין צריך להיות מדי רבנן, ואפילו טופס נמי לא נכתוב מדי רבנן, שמה יבוא לכתוב את התורף. ומשום תקנת סופרים, שיהיה להם גט, טופס של גט מוכן לשעת הצורך, אולי בזמן שיבואו לבקש ממנו לכתוב גט, הוא כבר יהיה תרוד בכתיבת גט אחר, אז שיהיה לו גיטין מוכנים, שרו רבנן, חכמים התירו לכתוב את הטופסי גיטין, ובלבד שישאר את התורף, מקום התורף ריק, שאת זה הוא יכתוב לשמה. וגם, לפי דעת רבי אלעזר, בתנא הראשון של המשנה, גם שאר שטרות אסרו לסופר לכתוב את התורף, שמה יכתוב תורף בגיטין. זה התנא הראשון, וכבר מבארים גם את שתי דעות הנוספות. רבי יהודה פוסל בכולן. לכתוב אפילו את הטופס. כי בגט, שהתורף מהתורה אסור לכתוב אותו מראש, כי צריך לכתוב אותו לשמה, אז גזרו טופס כדי שלא יבוא לכתוב את התורף. גזר טופס עד הוא טורף. ומה שהוא עשה לכתוב גם שאר שטרות, כי הוא גזר שטרות עד הוא גיטין, שאם יבואו לכתוב שאר שטרות של מחירה, של הלוואה, יבואו לכתוב גם שטרי גיטין. זה רבי יהודה. ורבי אלעזר, דהיינו התנא השני בדעת רבי אלעזר, הוא מכשיר בכולן, הכוונה בשטרי הלוואה ושטרי מחירה, לכתוב את הטופס מראש, חוץ מגיטי נשים, ששם הוא אוסר אפילו לכתוב את הטופס מראש. למה? טופס אטו טורף גזר. שמה יבוא לכתוב את הטורף, בגט הוא אוסר לכתוב אפילו את הטופס. אבל לאסור לכתוב את הטופס בשאר שטרות אטו גיטין, שלא יבוא לכתוב בגיטין, זה לא גזר, כי זה גזרה לגזרה. ורבי אלעזר, שהוא מכשיר בכולם, חוץ מגיטי נשים, אז זה שגיטי נשים הוא אוסר לכתוב אפילו את הטופס, הוא כותב משום שנאמר וכתב לה לשמה. שואלת הגמרא, והכי כתיב לה, התורף הוא דכתיב. כי הרי לפי רבי אלעזר, רק את התורף אסור מהתורה לכתוב מראש שלא לשמה. זה שהוא אוסר לכתוב את הטופס שלא לשמה, דיינו מראש, זה רק מגזירת חכמים שמה יבוא לכתוב גם את התורף מראש. ומזה שכתוב שנאמר משמע שהמקור זה מהפסוק. אלא אומרת הגמרא, אימה משום שנאמר וכתב לה לשמה. משום שנאמר וכתב לה לשמה על התורף. לכן גוזרים שגם את הטופס לא יכתוב, כדי שלא יבוא לכתוב גם את התורף. זאת אומרת, משום שנאמר לעניין התורף וכתב לה, לכן גוזרים גם מהטופס שלא יכתוב, כדי שלא יבוא לכתוב את התורף. ולפי שמואל ורבי יונתן שמעמידים שהתנא הראשון זה רבי אלעזר, לא קשיא דרבי אלעזר עד רבי אלעזר, מזה שאנחנו רואים שבסוף המשנה יש שוב פעם דעה של רבי אלעזר. כי בעצם יש שתי תנאי ואליבא דרבי אלעזר, שני תנאים נחלקו מה דעתו של רבי אלעזר. התנא הראשון סובר שרבי אלעזר מתיר לכתוב תופסי גיטין. התנא השני סובר שרבי אלעזר אוסר אפילו לכתוב את התופס כדי שלא יבואו לכתוב את התורף. עד כאן הסברנו איך מעמידים את התנא הראשון במשנה, שזה בעצם רבי אלעזר. כעת נבאר איך מסבירים שהתנא הראשון במשנה שלנו זה בכלל רבי מאיר. את ההסבר הזה הסביר רבי שבתאי, הוא אמר את זה בשם חזקיה. והוא מבאר שהתנא הראשון בכלל זה רבי מאיר, בעל הנס. שלפי דעתו, רק החתימות של העדים צריכות להיחתם לשמה. אבל מעיקר דין תורה לפי רבי מאיר היה מותר לסופר לכתוב את כל הגט מראש, רק להשאיר את החתימות של העדים. לפי זה, כשהתנא בא ואומר שבעצם לפי דעת חזקיה זה בעצם רבי מאיר, שהוא בא ואומר רק את הטופס תכתוב, את התורף לא, אל תכתוב את השמות. למה? מפני התקנה. איזה תקנה? משום קטטה. וכמו דעתו של רבי מאיר היא התנא הראשון, דאמר שאת השטר כולו מעיקר דין תורה היה אמור להיות מותר לכתוב מראש, אפילו אם אני לא יודע מי הולך לתת את הגט ולמי הוא הולך לתת את זה. אני יכול לעשות פשוט שמות מוכנים מראש, כל הסוגי שמות, כל סוגי המקומות. כי הידי החתימה הם אלה שקורטים, הם עיקר קריטת הגט, קרטי. והחתימות צריכות להיות לשמה. ובדין הוא מעיקר דין תורה, כיוון שכתיבת הגט אינה צריכה להיות לשמה, מעיקר הדין היה צריך להיות, אפילו תורף נע מהגט היה יכול לכתוב מראש. והסיבה שרבי מאיר אומר, לא, 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 אל תכתוב את התורף מראש, אתה יודע למה? זמנין דשם עלי לסופר דקה כתיב. חכמים תקנו שלא יכתוב את השמות, כי יכול להיות, חוששים שמה, האישה תשמע את הסופר כותב גט, עם השם שלה והשם של בעלה. מה? בעלי אמר לו לכתוב גט? היא תהיה סבורה, סברה, איוקה אמר לי, כנראה בעלה ציווה לסופר לכתוב את הגט. ובאמת בעלה לא ציווה את הסופר לכתוב את הגט, והיא כבר תבנה על זה. הררי הררים של טענות וכעסים וטרוניות, והיא כבר לא תאמין לבעלה שזה לא נכון, וכבר יהיה מחלוקת שלמה, ובאמת יהיה פיצוץ ויהיה חלילה גט. בשביל זה, זה נקרא מפני התקנה, כדי שלא יהיה קטטה ביניהם, ואבל יהיה קטטה בעדי, כדי שלא יגרום קטטה, לכן מפני התקנה תקנו שלא יכתוב הסופר שמות בזמן שהוא מכין תפסים מראש. רב חיסדה אמר בשם אבימי, הסבר חדש מה פירוש מפני התקנה, שזה מפני תקנת עגונות, אבל כמו מי הוא סובר? האם התנא הראשון זה רבי אלעזר, או התנא הראשון זה רבי מאיר? האמת, יש לו הסבר גם אם התנא הראשון זה רבי אלעזר, וגם אם התנא הראשון זה רבי מאיר. אמרי לה רבי מאיר, ואמרי לה רבי אלעזר. אלה שאמרי לה שזה כמו רבי מאיר, דאמר שמעיקר הדין בכלל היה אפשר לכתוב את כל הגט, כולל השמות, כולל הכל, מראש, כי ידי החתימה הם קרתי, הם אלה שקורתים, והחתימות צריכות להיות לשמה, אבל כתיבת הגט כולה לא צריכה להיות לשמה. ובדין הודה אפילו תורף נמי לכתוב, יהיה מותר לכתוב. וזמנין, פעמים דאבה לקטטה בעדי. חכמים תקנו ואסרו לכתוב תורף, כי חששו שפעם אחת תהיה קטטה בין האיש לאישה. ואם יהיה מותר לכתוב לא רק את התופס, אלא גם את התורף, אז גם יהיה מותר אפילו לתת לבעלים מראש את הגט, שברגע שהם יצטרכו כבר יוכלו להשתמש עם זה. יהיה לו במסמכים שלו שטר מוכן של גט, ואם כתוב הכל, והוא רק יצטרך ביום אחד שהוא ירצה לגרש, הוא רק יצטרך פשוט להוציא את השטר ולתת. וחושבים שם הרתח עליה, פעם אחת הוא יכעס עליה, ואם יהיה כבר גטין מוכנים, זריק לעניאלה, יזרוק לה את הגט, ומאגן ומוטיב לה, הוא מאגן ומושיב אותה, זאת אומרת, הוא יגרום שהיא תהיה מגורשת. חכמים לא רצו כל כך מהר שאדם יגרש את אשתו, אלא שזה במתינות, לעכב אותו קצת. תירגע, רבנו, תירגע, תירגע. בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, תירגע. לך תשאף אוויר, קצת תחשוב עוד פעם לפני שאתה נותן גט. ומקווים שבעזרת השם, אחרי שיחשוב פעם נוספת, הוא יחזור בו ולא ייתן את הגט. לכן תקנו שהסופר לא יכתוב מראש את התורף. בעצם יש לנו כבר הסבר שני, לפי דעת רבי מאיר, מה זה מפני התקנה. ההסבר הראשון היה מפני תקנה של קטטה, משום קטטה. שהגט לא יגרום להם לקטטה. תחשוד בו שהוא אמר לסופר לכתוב גט. וההסבר השני שאנחנו כעת אומרים, שמכל קטטה קטנה שתהיה להם, הוא כבר ישר ייתן לגט שכבר יש לו מוכן מראש. והאמרי לה, פירוש שני לבאר את דבריו של רב חיסדה בשם אבימי, שמפרש עם, לפי הדעה שסוברת שהמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי אלעזר, התנא הראשון זה רבי אלעזר, דאמר שצריכים את הגט לכתוב לשמה, את הכתיבה עצמה, כי לא ייתכן לבאר שהחתימות של העדים הם אלה שצריכות להיות לשמה. כי לפי דעתו החתימות האלה הם סך הכל תקנת חכמים. כי העדים שמעידים על הגט זה עדי המסירה, הם אלה שקרתי. ובדין הוא אפילו תופס נמי לא לכתוב. היינו צריכים לאסור שהסופר לא יכין כלום, אפילו לא את התופס. כי אם הוא יתחיל להכין, לך תדע, אולי בסוף יכתוב גם דברים שאסור לו לכתוב. את התורף. רק מה, למה תקנו שהוא כן יוכל לכתוב את התופס? כי זמנין דבאי למיזה למדינת הים. תקנו חכמים והתירו לכתוב תופס, משום שחששו שיצטרך אדם למהר ללכת לחוץ לארץ, וירצה להפקיד גט לאשתו, שמה הוא לא יחזור. ואם הוא לא ימצא באותו זמן סופר, לא אשכח ספרה ושביק לה, אולי הוא יעזוב את הבית, ואזיל ומאגן ומוטיב לה, הוא יעזוב אותה וילך וישאיר אותה עגונה בלי גט. הם תקנו שיהיה יותר קל להכין גט מראש, כשבאמת הבעל יוכל לתת בקלות גט לאשתו לפני שהוא יוצא למקום רחוק, שייתכן שמשם הוא לא יחזור. בין הדברים שמאוד מאוד מעכבים בגט, שנכללים בכלל התורף, זה מקום הזמן, מקום כתיבת הזמן שניתן הגט. אסור בשום פנים ואופן שהזמן שכתוב בגט יהיה מוקדם יותר מהמציאות מתי שהגט הזה חל. מאוד מדויק שהתנא כפסיק ותנאי, הוא לא חילק, הוא כתב את זה כדבר פסוק. בכל מקרה, כשנותנים גט, אחד מהדברים המשמעותיים שהם חלק מהתורף, זה מקום הזמן. כשאדם מתחתן עם אישה, יש שני שלבים. אירוסין, שנקרא גם קידושין, זה השלב הראשון. השלב השני זה נישואין. בזמננו עושים אותה, את שני השלבים זה אחר זה. בזמן החופה יש גם קידושין. נותן את הבת קידושין, ומיד באותו ערב כבר האישה הולכת לגור בבית בעלה. אבל בזמן המשנה, בזמן התלמוד, זה נעשה בשני שלבים נפרדים. קודם כל היה קידושין, אירוסין, שהיה נותן לה, נאמר, טבעת קידושין, והיא נשארת בבית אביה, היא רק מאורסת עכשיו. אחרי תקופה, היה נישואין, דהיינו חופה, היא הייתה נכנסת לחופה, ומה שהמשמעות של נישואין, שהיא כבר לא בבית אביה, אלא היא הולכת לבית בעלה. כשאדם מגרש אישה, כשהוא מגרש אותה מהנישואין, אחרי שהם היו נשואים, ודאי שחייבים לכתוב זמן, וזה משנה שהזמן יהיה מדויק. אבל, אם הוא מגרש אותה רק מהקידושין, הם רק היו מאורסים, דהיינו הוא נתן לקידושין, הוא רק קידש אותה, אז זה לא כל כך ברור שמשמעותי כל כך הזמן, מתי ניתן הגט. כי ביש למה, כשהוא מגרש אותה מן הנישואין, אחרי שהם היו נישואים, מובן למה כולם מודים שחייבים לכתוב זמן. בין לפי דעת רבי יוחנן, מנדה אמר שסובר לאל בדף י' ז' שתקנו לכתוב זמן בגט, הטעם הוא משום בת אחותו. חוששים שמה. אדם למשל שנשוי לבת אחותו, שמטבע הדברים, מכיוון שהם קרובים, גם בלי קשר לזה שהם נשואים, יש חביבות מיוחדת, וחוששים שמה, הוא יחפה עליה. ואם יבואו עדים שהיא זינתה, הוא ידאג שיהיה לה גט מוכן, והיא תוכל לטעון שבאותו זמן היא כבר הייתה מגורשת, היא לא הייתה אשת איש שזינתה, והיא לא תהיה חייבת מיטת בדין של חנק. הוא יכין לה מראש, יהיה לה גט בלי זמן, בלי תאריך. לכן תקנו זמן בגיטין, ולכן תקנו גם שהזמן חייב להיות מדויק, שלא ייתן לה גט שכתוב על זה זמן יותר מוקדם. ואז תוכל לטעון שכבר קיבלה גט עוד לפני שהיא מתחייבת, לפני שהיא זינתה, ואז אם כן היא לא חייבת, כי הייתה, היא לא הייתה אשת איש. אז לפי הדעה הזאת, באמת, כשהם היו נשואים, ודאי שיש את החשש, וחשוב מאוד שיהיה זמן. ואפילו בן למנדה אמר, דיין בן לפי דעת ריש לקיש, שלפי דעתו, הסיבה שתקנו לכתוב זמן בגט, זה משום פיירי, משום הפירות שהבעל אוכל בנכסים של אשתו. הרי חלק מההסכם הממוני שיש בין הבעל לבין האישה, שהבעל יש לו את הדברים שהוא מחויב לתת לה, והאישה יש דברים שהיא מחויבת לתת לבעל. אחד מהדברים שהאישה נותנת לבעל, זה פירות מהנכסים שלה, אם יש לה נכסים, שהיא הכניסה אותם לנישואין בהגדרה של נכסי מילוג, שלא ניכנס כרגע לגמרי לכל ההגדרות המדויקות, אבל בכל אופן, הנכסים האלה שייכים כמובן לה, אבל הפירות הבעל אוכל. הוא יכול למכור את הפירות. אז כדי לדעת, עד מתי הוא יכול לאכול פירות, וממתי אם הוא אכל או מחר פירות, זה כבר לא היה שלו, אז לכן תקנו לכתוב זמן בגט, כדי שנדע. עד מתי היה לו זכות של הפירות, וממתי כבר לא. וזה כמובן שייך רק בנשואים, לא במאורסים. כי במאורסים הוא לא זוכה בפירות. אז אם אנחנו מדברים, כשהוא מגרש אותה מן הנשואים, אז בן למנדה אמר משום בת אחותו איקה, ובן למנדה אמר משום פיירי איקה, כמו שביארנו. אם הוא בא לגרש אותה מן האירוסין, אז ביש למה לפי רבי יוחנן, מנדה אמר משום בת אחותו איקה, יש חשש, כי יש את איש כבר מאז שהיא מאורסת, ואם היא זינתה היא חייבת מיטת בדין. אלא, למנדה אמר משום פיירי, לפי דעת ריש לקיש, למה אסור לגרש אותה עם גט שהזמן שלו מוקדם? למה הזמן הוא כל כך משמעותי בגט של אישה מאורסת? וכי ארוסה מיעית לה פיירי וכי יש טענה על פירות, הרי בין כך הבעל לא יכול לאכול פירות עד הנישואין. מתרצת הגמרא אמרה ואמרה, המילתא, דבר זה, שם מתמיני דאולה, שמעתי מיולה, דאמר, שהסיבה שהצריכו לשייר בגט, לא משנה מן האירוסין, לא משנה מן הנישואין, את מקום הזמן, ומשום תקנת ולד, כך שמעתי מיולה, שמעתי משפט. עכשיו, לפעמים האדם שומע משפטים, טוב שישמע, גם אם הוא לא מבין. ואני באמת לא ידענו מה העניינו, לא ידעתי מה הוא מתכוון משום תקנת ולד, כי הרי הרוסה אין לה ולד. כיוון דשם איתה לעד אתניה. יום אחד, הקדוש ברוך הוא העיר את עיניי, ושמעתי את דברי הברייתא שאומרת, האומר, כתבו גט להרוסתי עכשיו. אז מה? אז צריך לכתוב זמן. ולכשאכנסנה, אחרי שאני אסע אותה בחופה, אגרשנה. אז אני אתן לה את הגט. אינו גט. ואמר אולה על הברייתא הזאת, מה טעם? למה לא? מה אכפת לך שכתבו את הגט הזה כשהם היו רק מאורסים? והוא נותן לה את זה כשהם נשואים. גזירה, חששו שמה כשהם יהיו נשואים היא תתעבר. ויאמרו, גיטה קודם לבנה, אחרי שהיא תלד ויראו את הזמן שכתוב בגט, שהוא לפני הנישואים, כשהם רק היו מאורסים, יאמרו שהוא גירש אותה כשהם היו מאורסים, והיא ערתה אחרי הגירושין, ויש בזה פגם משפחה. אז הבנתי, החנעמי, גם מה שאולה ביאר את המשנה שלנו, שצריך להשאיר את מקום הזמן, גם כשבא לכתוב גט מן האירוסים, משום תקנת ולד, הכוונה היא שחוששים שמה, הוא לא יגרש אותה כעת עם הגט הזה, כשהם מאורסים, אלא רק אחרי שהם ינסו. בגזרה שהם יאמרו, גיטה, קודם לבנה, שהיא תתעבר מיד ותלד, ויאמרו שהיא התגרשה כבר מזמן האירוסין, אלא שהיא ירתה אחרי שהיא התגרשה, ויש בזה פגם משפחה, כמו שביארנו. אמר רבי זיירה, אמר בשם רבי אבא ברשילה, שאמר בשם רב אמנון הסבא, שאמר בשם רב עדה ברהבה, שאמר בשם רב. הלכה כרבי אלעזר במשנה שלנו שאומר שאפילו את הטופס של הגט לא יכתוב, שמא יבוא לכתוב את הטורף. רב כל כך שיבח את הדברים האלה שאמר רבי אלעזר, עד שקרי רב עלי דרבי אלעזר, טוביינה דחכימי, המאושר שבחכמים. מה שאומרים שהלכה כמו רבי אלעזר, שאוסר לכתוב בגט אפילו לא את הטופס. אז זה אמרנו הלכה כרבי אלעזר. אבל לגבי שאר שטרות, רבי אלעזר סובר שמותר כן לכתוב את הטופס. האם גם בזה הלכה כמו רבי אלעזר? ואפילו בשאר שטרות נמי ששם מותר לכתוב את הטופס? ואמר רב פאפי משמי דרבה, היי אשרתא דדייני. מה זה אשרתא דדייני? זה אישור של הדיינים שבו הם כותבים שהם שמעו את העדים שמעידים על חתימות שחתומים על שטר. העדים העידו שזה באמת החתימה שלהם והם באו לקיים ולומר שהחתימות האלה קשרות. והעדים באים וכותבים אישור שהם שמעו את העדים ובאמת החתימות האלה מקוימות. אז אם כתבו את האישור דמיחתווה מכמי דליסא די סעדי החתימת ידיו, עוד לפני שהם שמעו את העדות של העדים, הם כבר כתבו והכינו את השטר, פסולה. אף על פי שבאמת בסוף העדים קימו את חתימתם, כיוון שזה נכתב לפני שהם העידו, זה נראה כמו שקר. אלמה רואים שחוששים למחזה כשיקרא לדבר שנראה כמו שקר והוא פסול. ההכנה מגם כאן, יהיה אסור לכתוב תופסי שאר שטרות משום למחזה כשיקרא, כי מה אתה כותב? שהבן אדם הזה הלווה לך כסף? הוא הרי לא הלווה לך עדיין. אז איך אפשר לכתוב לפני? אתה כותב שהבן אדם הזה, אתה מוכר לו שדה, הרי עדיין לא מכרת לו. הרי זה נראה כמו שקר. עונה הגמרא, באמת, כמו שאמרנו על חקר רבי אלעזר, זה לא רק נאמר לעניין גיטין, שאסור לכתוב אפילו את הטופס של הגט, אלא זה גם נאמר לגבי שאר שטרות של הלוואה ומחירה, ששם את הטופס כן מותר לכתוב. ולטה דבריו של רב פאפי בשם רבה שפוסלים משום שדברים נראים כמו שקר, כמו שמדבר לגבי האישור של הדיינים, זה לא להלכה, כמו שמוכח מדבריו של רב נחמן, שהוא בעצמו היה דיין גדול, דאמר רב נחמן, אומר היה רבי מאיר, שלפי דעת רבי מאיר, עידי חתימה קרטי, עיקר השטר זה העדים שחותמים עליו, עיקר שטר הגט. עד כדי כך לא מחשיבים את הכתיבה של הגט, אפילו אם מצאו לגט בהשפעה. והבעל חתמו, החתים עליו שני עדים, ונתנו לה כשר לכתחילה. בסדר, אני מבין שלפי רבי מאיר, לא כל כך מחשיבים את הכתיבה, אבל גם לא מחשיבים את השקר. לא אכפת לך שכתוב כאן שקר, בן אדם כתב, אני פלוני בן פלוני, ממקום פלוני, נותן גט לאישה פלונית, ואולי, מה זה לא שקר הדבר הזה? מה גט ומה סיפורים? הדבר הזה נכתב עוד לפני שבכלל הם נולדו. מה גט פה? זה לא נראה לך כמו שקר? אז מה עם החתימות? עם חתימות שנחתמו כמו שצריך? רואים מפה שלא חוששים למחזק השקרה. כי כל אחד מבין, שמה, אם האדם מדפיס עכשיו 100 שטרות של כתובה, שממלאים בהם אחר כך, לפני החתונה, את כל הפרטים. מה, זה נראה כמו שקר? לא. כל אחד מבין שמכינים את זה מראש. ואפילו רבנן, לא פליגי על ידי רבי מאיר, הם לא חולקים על רבי מאיר, אלא בגיטי נשים, שם הם אוסרים לתת גט כזה, כי הם סוברים, דבינן כתיבה לשמה. לא רק החתימה צריכה להיות לשמה, לפי דעתם גם הכתיבה צריכה להיות לשמה. אבל בשאר שטרות, שיהיה אסור לכתוב מראש ולהכין, בזה הם לא חולקים על רבי מאיר. הם גם מודים שלא חוששים לדבר שנראה כמו שקר. ואמר רב אסי, אמר בשם רבי יוחנן, שטר שלווה בו ביום של החתימה שחותמים על השטר, ופראו הוא שילם את החוב באותו יום, הוא רוצה ללוות שוב פעם באותו יום של השטר, אינו חוזר ולווה בו, אתה לא יכול להשתמש עם אותו שטר שכתבו לך, אתה באת למלווה, אמרת לו, תן לי בבקשה 100,000 דולר, 100,000 זוז, להשתמש עם המטבעות שהם מהגמרה, 100,000 זוז, אומר לך בוודאי, קח, תכין שטר, קח 100,000 זוז, תודה רבה, ואדם אחרי זה מחליט, טוב, אני מחזיר את ה-100,000 זוז. מה בדיוק הסיפור פה? זה מאוד קשה לתאר בדיוק איך יכול להיות, אבל בכל אופן נחזיר את זה באותו יום, ואז הוא אומר, אתה יודע מה, תביא לי עוד פעם הלוואה חדשה של 100,000 זוז. ויש לי פה כבר שטר מוכן. אמר לו, לא, השטר הזה כבר לא טוב, כי השטר הזה זה על ההלוואה הקודמת. וכבר העדים, הרי ההלוואה הקודמת, העדים חתמו על השטר של ההלוואה הקודמת, באותו רגע כל הנכסים של הלווה משתעבדים למלווה. כל הנכסים שלו, אם לא יהיה לו כסף לשלם, אז המלווה יגבה מהנכסים שלו. עכשיו, כשהלווה החזיר את הכסף, נמחל כבר כל השעבוד, כבר השטרות, הנכסים שלו כבר לא משועבדים. עכשיו, כשהוא לווה פעם נוספת, כבר השטר הזה כבר לא משעבד את הנכסים שלו. אלא, ההלוואה השנייה זה כמו הלוואה בעל פה, שאין עליה שטר. יש הבדל בין הלוואה בעל פה להלוואה בשטר עם חתימות של עדים, שהלוואה בעל פה, אם יש לבן אדם בזמן הפיראון כסף, הוא משלם. ואם אין לו, אתה לא יכול ללכת ללקוחות שקנו ממנו קרקעות, ולגבות מהם את הנכסים שהם קנו. כי אין שום שיעבוד על הנכסים האלה, כי לא יצא קול על ההלוואה הזאת, ולכן הם לא היו צריכים לדעת להיזהר, לא לקנות נכסים של בן אדם שחייב כסף, כי הם לא ידעו שהוא חייב כסף, כי זה היה הלוואה בלי שום שטר, בלי עדים. לעומת מלווה בשטר עם עדים שחותמים בשטר, שזה משעבד את כל הנכסים של הלווה. אז דבר כזה אפשר לגבות מהלקוחות שקנו מהנכסים שלו לאחר מכן. אבל כאן, כשהוא לווה והחזיר ולווה שוב, אז כשהוא לווה פעם ראשונה ונתן שטר, השטר הזה באמת היו משועבדים כל הנכסים שלו. אבל כשהוא החזיר, נגמר השעבוד. אבל עכשיו כשהוא לווה פעם שנייה, זה מלווה בעל פה, והוא לא גובה, המלווה לא יוכל לגבות מהנכסים שלו, הם לא השתעבדו. דייק את הגמרא, תמה, למה הוא לא יכול לחזור וללוות עם אותו שטר? זה נמחל שעבודו, כי כבר אין שעבוד יותר של הנכסים שלו מכוח השטר הזה. אבל בלי הטעם הזה, משום שזה נראה כמו שקר, שקרה, לזה לא חי שינן. אף על פי שהשטר הזה נכתב על הלוואה אחרת, אם לא שיש את הסיבה שאין כבר שיעבוד יותר בגלל השטר הזה, כי כבר הוא שילם והתבטל השיעבוד, רק בגלל שזה נראה כמו שקר, לזה לא חוששים. אז רואים שלא חוששים לעניין שכשמכינים שטר, זה נראה כמו שקר. אלא ככה זה הדרך באמת, שאפשר להכין מראש את השטרות. עד כאן דף חף וב.